אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
יושבת ראש סיעת העבודה, חברת הכנסת אפרת רייטן, שלום.
שלום דוד.
Long time.
כן, עברו כמה חודשים, ובעיקר חודשים שנראים כמו נצח בתקופה המורכבת שאנחנו עוברים.
מה יהיה?
מה יהיה? תראה, כמו שכולנו יודעים, אין לנו ברירה אלא להתעשת על עצמנו ולעשות כמיטב יכולתנו כדי לעבור תקופה שהיא מורכבת מכל כך הרבה חזיתות. אני חושבת שזה תלוי הרבה בהנהגה שלנו. האזרח הממוצע, ואני לוקחת אפילו את משפחתי, מסתכלים בטלוויזיה, הם אינם אנשים שמעורבים בפוליטיקה יותר מדי, הם לא כל היום שומעים אקטואליה, הם מפחדים, חייהם נפגעו, והם בסך הכל רוצים שישיבו להם את האמון במדינה, בצבא ובעתיד, שיתנו קרקע בטוחה לגבי ההמשך שלנו, כי מסביב יהום הסער.
אנחנו מסתכלים, מביטים לעבר הצפון.
נכון.
חצי מהצפון נחרב. אין בית בצפון, בעיקר ליד הגבול, שהוא לא נפגע. והשאלה היא מאוד מורכבת. קטונתי מלהבין איך אפשר לחיות כך. אבל גם קטונתי מלהבין מה אפשר לעשות. הרי תראי, 150 אלף טילים מכוונים לישראל, אולי יותר. חלקם מהם מאוד מאוד מדויקים. חלקם יכולים לפגוע במקומות מאוד אסטרטגיים. במחנות צהל, בקריה בתל אביב, בלב תל אביב. ברור לך מה יהיה חס וחלילה אם זה יתפשט. ואני שומע אנשים אומרים, צריך לגמור עם המלחמה הזאת. אז אלו סתם מילים. מה זה לגמור עם המלחמה הזאת? את יכולה עכשיו להיכנס עם טנקים כשחלק מהצבא שלך עדיין נמצא בדרום? את יכולה עכשיו להתמודד עם ערס הכלכלה מיד? ומצד שני, את יודעת, את נחצית, כי את אומרת, אז מה, ככה ממשיכים? מה עושים?
אז צריך, אני חושבת, לעלות רגע למעלה ולהסתכל על התמונה האזורית הכוללת. כמובן להבין שברגע שנסראללה חיבר בין הצפון לדרום מבחינת המלחמה ואת גורלנו, אי אפשר לנתק בין השניים עם כמה שנרצה. אי אפשר גם לעצום עיניים ולא לומר בצורה ברורה שאיראן היא זו שמושכת בחוטים, אלו הם הפרוקסי שלה, חמאס והחיזבאללה. ואי אפשר גם להתעלם מן העובדה שהצבא מצוי בקרבות קשים כבר 8 חודשים פלוס. זה פוגע בצבא עצמו, הוא כבר גם בחייליו הסדירים, כמובן גם במילואים. האם התזות שהצבא אחז לפני המלחמה מחזיקות מים היום, שניתן להיערך למלחמה בכמה חזיתות או לפחות בשתי חזיתות? אני חושבת שהתשובות האלה היום הרבה יותר ניתנות למענה.
מה התשובות?
אני רואה בצורה מפורשת, אחרי 8 חודשים, שהצבא מוכרח להיערך מחדש, מוכרח לעשות היערכות מחדש. כפי שאמר רק השבוע שעבר הרמטכ"ל, חסרים לו 15 גדודים היום, 15 גדודים כדי להגן ולתת מענה מיידי לאיומים והסכנות שמדינת ישראל היום מתמודדת מולם. אנחנו מודעים גם לכל הצד המזרחי של מדינת ישראל שמצוי על אולי מצב בלימה, אפשר לומר חבית נפץ בוערת שממש עלולה להתלקח מדי יום, צריך לתת לזה מענה. יש לנו מלחמה קרובה ומלחמה רחוקה, ויש גדודים רבים שנמצאים עדיין בעזה, כבר לוחמים 8 חודשים, האם לא הגיע הזמן לתת להם ולהתרנן? הרי לא הייתה מלחמה כזו ארוכה, עם משמעות כל כך כבדה, ואנחנו מדברים רק על הפן המבצעי, עוד לא דיברנו על
חוץ ממלחמת יום כיפור.
שלא הייתה כזו ארוכה.
לא הייתה כזאת ארוכה, אבל עצימה.
הייתה פחות מחודש.
את צודקת, אבל עצימה. ומלחמת השחרור של הפך.
נכון. אז אנחנו נמצאים באמת במלחמה הארוכה. מלחמת יום כיפור כאמור הייתה שבועות בודדים בלבד.
שבועות בודדים, אבל עצימה, עצימה מאוד.
אבל יש משמעות.
אבל פה שם נלחם נגד צבא.
יש משמעות. גם.
עוד לא נלחמת נגד צבא.
אלא גרילה.
אלא גרילה, ארגוני טרור.
וגם יש משמעות כבדה מאוד לשמונת החודשים לחטופים שנמצאים שם. כי הלא, אם לא היו שם חטופים, ולא היינו נגררים למלחמה, וידיהם של הצבא, כבולות במידה מסוימת, כי אף אחד מאיתנו לא רוצה, כפי שכבר קרה לצערנו, להרוג או לפגוע בחטופים שנמצאים שם, וכשיש אינדיקציות על מקומות מסוימים שבהם עשויים להימצא החטופים ברגע זה, מובן שהפעולה הצבאית היא אחרת לחלוטין, מאשר אם לא היו שם חטופים. וגם המלחמה, כשאתה נלחם באזורים שפשוט מלאים באזרחים, עכשיו אתה יכול להתווכח, הם כן מעורבים, הם לא מעורבים, עדיין יש שם אזרחים, ילדים, נשים, מבוגרים שאינם נושאים נשק, והחמאס מסתתר בתוכם, וממש מצוי בלב ליבם של האזורים האלה, היא מעל הקרקע והיא מתחת לקרקע, ואז איך צבא שהוא צבא מוסרי, ובזה גאוותנו, וצבא שנשמע לדין הבינלאומי, ובזה גאוותנו, ואנחנו חלק מהמדינות הדמוקרטיות, הליברליות והנאורות, איך אנחנו מתמודדים בסיטואציה כל כך מורכבת, בלי שאנחנו נכשלים בזירות אחרות, כפי שלצערי אנחנו מתמודדים איתם גם היום.
תראי, אני רואה את משפחות החטופים, והלב נקרא. את שמה את עצמך, או מנסה, לשים את עצמך במקום אותם אנשים שיקיריהם נמצאים שם, והלב נחמץ. אבל השאלה היא, באמת, מה עושים? אז מצד אחד אני שומע את ההפגנות של, איך לקרוא, מסכנים האלה. אין לי מילה אחרת להגיד, מסכנים. שהילדים שלהם חטופים, שההורים שלהם חטופים, למעלה מ-100 אנשים. שאנחנו לא יודעים כמה מהם בחיים.
120, בדיוק כמו מספרם של חברי הכנסת, אגב.
כן. ואת אומרת לעצמך, תשחררו אותם כבר, יאללה, מספיק. אבל מצד שני, את רואה את התשובה של החמאס. הוא דורש להחזיר את כל אלה שבבתי הסוהר, עם דם על הידיים, כל אלה נוחבה, הם דורשים להפסיק את המלחמה, והם רוצים ערבויות מרוסיה, סין, ארצות הברית, לא היה כדבר הזה. לא היה כדבר הזה. אז זאת אומרת, את יכולה עכשיו לאפשר לכל הנוחבה האלה לחזור חזרה לעזה? את יכולה לתת להם להשתקם כאילו כלום לא קרה? את יכולה שלא להעמיד לדין את אלה שרצחו נשים וילדים והרו לילדים בראש? את יכולה לעצור את זה במצב הזה? אני לא יודע לתת את התשובה.
זאת באמת
דילמה.
מהמורכבות ביותר, לכאורה. ולמה אני אומרת לכאורה? כי בראש ובראשונה, המדינה, זהו תפקידה, נקודה. תפקידה הוא להגן, גם המדינה וגם הצבא, להגן על אזרחיה. זה ההסכם הכתוב, הבלתי כתוב, לא משנה. אנחנו מוכרחים לתת מענה של הגנה ומחרחים. לאזרחינו ולחיילינו, חיילינו כמובן צריכים לשמור.
לא נתנו הגנה כשהיינו צריכים.
זאת אומרת כך, העלמנו אני אומרת המדינה, כן? המדינה העלימה עין מהסכנה שרבצה לפתחנו, לאורך כל הגבול שם של עוטף עזה, משך שנים, והעזה לנרמל סיטואציה שבה טילים נקראים בפי כל טפטופים, כדי לחשוב שזה יחסית נורמלי ואנחנו יכולים לחיות עם האירוע הזה. התעלמו מהזהרות, התעלמו מהזהרות התצפיתניות, התעלמו ולא רק זאת, אלא היו מי שהובילו מדיניות ממשלתית ומדינית משך שנים, ואתה יודע זאת היטב, בשמירה על החמאס, כמי שמנהל את רצועת עזה, שמה יהיה פה איזה התאחדות הזירות או רשאפ כללי, ותהיה כאן מדינה אחת, כלומר, הפרד ומשול, בוא ניתן לחמאס להיות בעזה, לרשאפ בגדה, ביהודה ושומרון, ואפילו העבירו מדי חודש את אותם מיליונים, ואמרו, החמאס הוא נכס.
כלומר, והוא מורתע.
והוא מורתע. כלומר, קונספציות מפה ומשם, מדיניות, צבאיות, הכל היה שם. ולבסוף הגיע השבעה באוקטובר, ובשבעה באוקטובר נאנסו לנו הבנות, נחטפו ונרצחו לנו הילדים וההורים והסבים והסבתות, הם מוחזקים עדיין בתנאים איומים, ואני בקשר עם לא מעט משפחות, לצערי, לא עם כולם. עם כמה שאני יכולה וכמה שהנפש שלי מצליחה להחזיק את הימים הכל כך קשים האלה. ואני מרגישה חייבת להם. אני, שאני באופוזיציה, שאני לא נמצאת בכלל בסביב שולחן קבלת ההחלטות, אני אעשה הכל כדי שהם יחזרו, קודם כל להתחיל לתקן עוול מזעזע שהמדינה כשלה בו בצורה בלתי נורמה, בלתי תתואר, גם הצבא וגם המדינה. ולכן צריך להתחיל בזה. עכשיו אתה צודק. האם אנחנו יכולים היום לשאת תחושה של תבוסה, הפסד, סכנות חדשות שעורבות לנו באופק, אם אנחנו נחתום על איזשהו הסכם שאינו מטיב עם מדינת ישראל?
שמשחרר את כל המחבלים.
אז כשאנחנו אומרים, ולא רק אנחנו, גם אנשים רבים מהקואליציה, שאומרים, מדינת ישראל תהיה חייבת לשלם מחירים כבדים, על איזה מחירים כבדים חושבים
כן,
שמדברים?
כן, אבל השאלה היא...
אלה המחירים הכבדים. אבל... אז יש פער בין לומר את אותם סיסמאות, אנחנו נהיה מוכנים לשלם מחירים כבדים, לבין כשמגיעים לפת... לרגע האמת.
אני אשאל שאלה. כל מחיר?
אף אחד. אתה יודע שזה באמת...
כל מחיר?
כל פעם מסירה את הכובע בפני יכולות השיווק והרטוריקה של... של אני, כן, אני כן מייחסת את זה ללשכת ראש הממשלה וכו, שמצליחים לתעתע בציבור. אתה יודע למה?
לא.
כי גם משפחות החטופים לא אומרות את זה. למעשה, אף אחד לא אומר את זה.
אני אספר לך. אני אספר לך.
אני נמצאת איתם בהפגנות.
אז אני אספר לך. לפני שלושה שבועות, הופעתי בוועדת הפנים של הכנסת. את יודעת שבוועדות מופיעות המשפחות, את נמצאת שמה, בטח יותר ממני. בצד ימין של הוועדה, היו משפחות עם שלטים לשחרר את החטופים עכשיו.
נכון.
בצד שמאל היו משפחות החטופים שאמרו, להמשיך את המלחמה ולא לוותר. זאת אומרת, זה שני צידי המתרס.
אתה מבין שנעשה כאן... נעשתה כאן משוואה שהיא...
לא, אני לא עושה משוואה, אני מספר לך מה היה.
זה לא או חטופים או מלחמה.
רגע, אבל אני רק שאלתי את השאלה.
אני רואה את זה כל
ואני מספר, אני יודע שאת רואה את זה, אני לא חידשתי. ואני רק אולי חידשתי לצופים ולמאזינים בבית. אבל כאשר מצד אחד יש כאלה שאומרים, אתם לא יכולים לשחרר בתנאים האלה. וזה משפחות החטופים. מצד שני, משפחות חטופים שלי ביתם גם כן, כמובן. והדילמה, את אמרת, מורכבת וקשה מאוד. את חושבת שבאמת הממשלה לא עושה הכל כדי להגיע לאיזשהו מתווה? הרי שמעתי אתמול את ביידן, שמעתי גם את בלינקן, שהם אומרים, ישראל הסכימה למה שביקשנו. ישראל אפילו הביאה לנו מתווה. החמאס חזר עם תשובה שלילית.
אז אני אומר ככה, ראשית, לעולה...
זה ארצות הברית אומרת שבהתחלה
כן,
היא לא אמרה את זה.
שמעתי את בלינקן, נכון. אחד, לעולם לא יהיה קונצנזוס מלא של 100%,
נכון.
אבל ברור לחלוטין, ואני חושבת שכל מחקר וסקר שמתפרסם, מעיד על זה שהלב של הציבור עם החטופים,
בוודאי,
ומוכן לשלם מחירים כבדים, ומוכן למתווה ולעסקה. זאת אומרת, זה מבחינת הרוב, ולכן, שאתה לוקח 120 משפחות, בוודאי שאתה לא תמצא 100%, אבל גם בקרב 120 משפחות, הרוב העצום והמוחלט הוא, לקבל ולחתור לעסקה, עכשיו
אני,
להציל
אני,
אותם.
אני אכבד גם את אלה, כי הסי שלהם, האמירה שלהם, פי מיליון יותר חשובה מהסי שלי, שלך,
בוודאי.
של כל האחרים שהם בלבלים את המוח. ויש הרבה כאלה בתקשורת, לא צריך להגיד לך. אני אכבד את זה גם אם הם יגידו לי, תפסיקו עכשיו את המלחמה, תשחררו את כל המחבלים בלבד שהם יחזרו. גם את זה אני אכבד, אבל אני רוצה לשמוע את זה. ואני לא שומע את זה.
ממי אתה רוצה לשמוע את זה?
מהמשפחות שלהם.
אני שומעת את זה.
תפסיקו את המלחמה,
תראה,
אל תתחייבו.
יש תנאים להמשך. של שחרור
לא,
אסירים.
לא, אני שואל פשוט.
יש, הרי
את יודעת יותר טוב, אני עד שם.
הרי ההסכם, ואפשר לגעת בו גם באמת בתשובה שישראל קיבלה לאחרונה, ממש בימים האחרונים.
שהם הגישו שם תוספת דרישות.
בוודאי, ולכן גם במקרה הזה, שזה כבר אולי הפעם, לא יודעת איזה מספר של תחלופת טיוטות של הסכם, בלינקן ניצב הפעם ליד ישראל ואמר יש פה דברים חדשים, תנאים חדשים, חלק אפשר לקבל, וחלק לא, נכון? זה מה שהוא אמר.
לא רק זה, הוא אמר יותר מזה. ארצות הברית לעולם לא תסכים שחלק מה... אותם ראשי ממשלה או נשיאים של רוסיה,
ערבויות,
סין, ערבויות שלהם.
בוא נאמר, חמאס ביקש ערבויות מסין, טורקיה.
הם לא מוכנים להכניס אותם שם, טורקיה.
נכון.
מה יש
לשלושת
המדינות האנטישמיות האלה בכלל להיות בתוך הסיפור הזה?
לכך הוא התייחס. תראה, הרי זה ברור שהכל מעוות. זה שבכלל אנחנו נאלצים...
יש פה גם אינטרסים בינלאומיים של ארצות הברית.
זה שאנחנו בכלל נאלצים לחתום על איזשהו הסכם מול ארגון טרור, הרי זה בלתי נתפס. אבל זאת המציאות, בואו לא נתכחש למציאות.
אבל ארצות הברית לא רוצה.
הם כרגע מחזיקים 120 חטופים שלנו, ואנחנו מבינים שרק ברגע שישובו למדינת ישראל, שנצליח לשחרר, גם מבחינה מוסרית וערכית, כמה חשוב זה להחזיר אותם, כי זה יתחיל לבנות בחזרה את האמון שלנו אזרחים במדינה שלנו, אולי את ההסכם הזה שהופר, אבל זה השלב הראשון שעשוי לפתוח גם את אותו פקק שכל האזור והמדינה נמצאת בה, זה ישליך על הצפון וזה ישליך על אזורים אחרים, אולי אפשר יהיה להחזיר כבר הרבה מאוד תושבים גם לצפון ולהתקדם עם אזורים אחרים. וכן, כרגע התשובה של חמאס היא בהחלט חציית קו נוסף אדום, אבל במהלך החודשים, אבל במהלך החודשים האחרונים, וכך אומרים אנשים מהצוות של המסע ומתן, אנשים שישבו בקבינט, שרים, ועוד אנשים שהיו מעורבים באותם שולחנות שלא אתה ואני ישבנו בהם, לצערי, ואומרים שנכנסו לשם שיקולים פוליטיים, ונאמר בצורה מפורשת שהיו לא פעם צמתים שמדינת ישראל לא הייתה מוכנה.
אני שומע את הטיעונים האלה גם.
בגלל שיקולים פוליטיים של שרידות קואליציונית וכיוצא בזה.
אפרת,
זה חמור.
יכול להיות שאת אומרת דברים שאת יודעת, ואני מאמין שאת לא אומרת אותם סתם. אבל את יודעת, אמירות של אופוזיציה כנגד קואליציה וההפך, הן אמירות של פוליטיקאים. אז כמו שאפשר להאמין לצד אחד, גם אפשר בהכרח להאמין לצד שני. ויש אומרים שיקולים פוליטיים, אני רוצה שיראו לי אותם. לא שסתם יגידו לי איזה אלוף בצבא לשעבר, שכבר מזמן שכח מה זה צבא, יופיע ויגיד לי שיקולים פוליטיים. ואני רוצה לראות, אני רוצה הוכחה.
אז שני דברים.
ואז תהיה לי גם איזושהי לגיטימציה לפמפם את זה, להגיד, לדבר. אני לא ראיתי איזושהי... לא יודע, מישהו שהוכיח לי באמת שנכנסו פה שיקולים פוליטיים.
תראה.
אני שומע את הצבא. אני גם מדבר עם הצבא. אני מדבר עם שרים, אני מדבר עם אלופים בצהל. חלק אומרים ככה, חלק אומרים ככה. אני לא יודע מה האמת.
אני עושה ניתוחים של דברים שאני שומעת, ואמרת נכון, פוליטיקאים לפעמים יש להם, מה זה לפעמים? פוליטיקאים יש להם את האינטרסים שלהם.
By definition.
בדיוק. יש את האינטרסים שלהם, ויש את נקודת הראות והמבט שלהם, והם רוצים כמוני שדעתי תהיה זו, שתקבע ודעתי תהיה זו שמשפיע. זה בסדר גמור. אבל כשאני שומעת רעיונות, עם אנשים שהם כן אמינים בעיניי, ואת יכול לקחת את השר לשעבר, גדי אייזנקוט, שישב שם ואמר בקולו, שיש שיקולים פוליטיים שנכנסים לקודש הקודשים, אבל
מה שהוא אומר זה גם פוליטי.
אבל לא רק, ולכן אני מיד מוסיפה. גם התפרסמה, לא מזמן, כתבה מאוד ארוכה של איש בצוות המסע ומתן. הוא אינו איש פוליטי. הוא איש שעבד שנים על גבי שנים, עשרות שנים.
והוא אמר שיש שיקולים פוליטיים.
והוא אמר שבמהלך החודשים, ואני מוכנה להעביר לך את דבריו.
אני לא מוכן לשמוע מפוליטיקאים, לא מימין ולא משמאל,
שיגידו לי... יש פוליטיקאים שהם אמינים, אני מוכרחה לומר, לא כולם שקרנים, לצערנו, הדעה הרווחת שפוליטיקאים הם שקרנים.
לא, אני לא...
יש כאלה שעדיין בודדים, אבל עדיין אומרים את האמת. אבל כשאני מדברת על אנשי המקצוע, אני מדברת על כאלו שכשאני קראתי את דבריו, והוא דיבר על כך שבמהלך החודשים ניתן היה להגיע למתווים אחרים ולשחרר לפחות את הנשים, אפשר היה לשחרר.
טוב, בואי נמשיך הלאה. פתאום אתם גדלים בסקרים, מה, מה יום מיומו?
תראה, אני מאמינה.
לא עברתם את אחוז החסימה בסקרים.
כן, אני נדמה לי שפעם דיברנו על כך באחד הרעיונות.
דיברנו על זה, כן.
כשראיתי מדי...
פתאום שבעה מנדטים?
ברגע ש...
זה החוק מ-40 מנדטים שהיה לכם.
לאט לאט.
פתאום משישה ל-40 זה...
לאט לאט. תראה, אני אומר כך, ראשית, אני מאמינה אני מאמינה בערכי מפלגת העבודה. אני חושבת שמדובר על מפלגה שהיא כמו אוף החול. העבודה מלאה במורשת ובאנשים שבנו אותה ואת המדינה ובאמת מניות זהב. יש בינם לבין ציונות ותקומה וגבורה וביטחון והתיישבות. הסקרים לאחר הכישלון של הבחירות האחרונות בעיניי ביטאו שבוע אחר שבוע כעס מאוד גדול של אנשים במחנה שלנו שכעסו על על תוצאות הבחירות, גם על כך שקיבלנו 4 מנדטים וגם על כך שמרץ לא עברו את אחוז החסימה וראו בנו,
וגם על כך שלא הסכמתם לעשות איזשהו איחוד.
על כך אני מדברת. והיה ממש כעס לרבות על יושבת ראש הקודמת מרב מיכאלי, וזה ביטה לטעמי שבוע אחר שבוע, שבוע את התוצאות האלה, אבל ידענו גם אנחנו הרגשנו את זה ממש על בשרנו, כשאנחנו מגיעים לכנסת, עושים עבודה פרלמנטרית, מגיעים למחאות ומוזמנים מדי שבוע לשאת דברים בכל המחאות ברחבי הארץ, וכשאנחנו נמצאים גם בתקשורת ובכל מקום, התחושה הייתה תחושה שיש המון רב של אנשים שמזדהה עם מה שאנחנו מביאים, ואז יש כמו נתק, יש איזה משהו שצריך רגע לראות איך אנחנו מגשרים על פני הכעס שחשים כלפינו, ואנחנו רואים את זה בסקרים.
למה לא התמודדת?
מהרבה מאוד שיקולים, חלקם הגדול אישים.
כי כשאני שאלת אותך בפעם האחרונה שהיית כאן, אמרת לי אני שוקלת.
נכון, שקלתי את זה ממש עד הרגע האחרון שמותר היה להגיש את המועמדות.
הסקרים נתנו, לא נתנו לך את האפשרות להתמודד או חשש מפני הסקרים?
אף פעם לא עשיתי משהו שהוא, ואני הרבה שנים חשופה לציבור, הן בקריירה הראשונה שלי ולאחר מכן, מעולם לא עשיתי משהו שהוא תלוי סקר. כלומר,
בדרך כלל,
לא, אני אגיד לך למה. יש משהו נורא חזק באמת שלך ובמקום שאתה נמצא בו שהוא,
כן,
שהוא
אם,
מוביל אותך כמצפן.
כן, את צודקת, אבל אם את רואה סקר שאת, בוא נגיד, מגרדת את ה,
אין לזה משמעות.
אין לזה משמעות?
לא, אני אגיד לך למה. כי גם אם הייתי מתמודדת והייתי מפסידה, עדיין יש לזה איזשהו סוג של סיינג. של הנה, אני שם את עצמי, אני מתמודדת,
השאלה
אני
באיזה
יודעת.
פער? אם הוא קיבל 99% ואת קיבלת אחוז, אז
זה לא
היה קורה, כי בדיוק. את לא התמודדת, אבל בדיוק. אני רק אומר, אבל בהנחה שהיית מתמודדת, והוא היה מקבל 60% ואת מקבלת 40%, זה יפה, אבל אם הוא היה מקבל 80% ואת 20%, זה כבר לא משהו.
קודם כל, אני לא יודעת מה היה קורה.
לא, גם אני
לא
יודע.
כי לא עשיתי רגע אחד, יום אחד, איזשהו קמפיין. וזאת רגע, וזאת הסיבה.
יש לנו מעט זמן, יש לי עוד מלא שאלות.
אז רק מילה. בגלל שהמורכבות, ואני חושבת שרוב אזרחי מדינת ישראל חשים את זה, יש מורכבות נורא נורא גדולה. האם להשקיע את כל כולי בפוליטיקה, או להשקיע בציבור? אני מזכירה לך שאני אימא ללוחם, שנמצא כבר חודשים רבים ברצועת עזה. אני מלווה משפחות חטופים, מפונים. אני עושה כמיטב יכולתי בכל מקום שהוא כדי לעזור למדינת ישראל. ועמדתי בפני דילמה, לאן הנפש שלי לוקחת אותי? האם אני רוצה עכשיו לעסוק בפוליטיקה כדי לעשות את זה וכן יפסיד, לא יפסיד? האם אני עומדת במקום הזה? וחשבתי לעצמי, תלכי עם המקום שבו את נמצאת, שבו את רוצה לעשות ממש, ואת הפוליטיקה, את ההתמודדות, נעשה בלגבה.
את סומכת על יאיר גולן?
אני חושבת שהוא אחד האנשים האמיצים והישרים שאני מכירה. באמת.
זאת התשובה טובה. טוב, אני רוצה לעבור למקום אחר לגמרי. הכל קשור, אבל אני רוצה להשמיע לך קטע ואת ההתייחסות שלך.
מה שאתה יודע, אז גם שלטים נגד פרופסור נדירה של הוב גיבורקיאן, והם הוציאו דברים שאנחנו אמרנו, ואני בטוחה, לא דיברתי עם נדירה על זה, אבל אני בטוחה שגם היא עומדת לגמרי מאחורי המשפטים שהיא אומרת. ופתאום אתה רואה בגדול שכתוב, הגיע הזמן לשים סוף לקציונות, בהחלט, באמת הגיע הזמן לשים סוף לקציונות. ושיש, והמשפט הזה שלי שהוא הוליד הוא אהוב ומקור השראה, כן, באמת הוליד הוא אהוב ומקור השראה, הוא היה חבר שלי, והיה מקור השראה בשבילי, אז יש משהו מוזר שזה פתאום באותיות ענקיות באיילות. לא יכולתי כמובן לבקר אותו בכלא, והוא כמובן גם לא יצא. אבל היה קשר של התכתבות מאוד מאוד ארוך. עכשיו ווליד היה אינטלקטואל ממש, היה איש חושב מאוד מאוד מעניין, מאוד מעורב פוליטית. הוא היה מנהיג, הוא היה מנהיג. אני ממש חושבת שכולנו איבדנו מנהיג שהיה יכול פה לקחת, לעשות ניסים.
את יודעת על מי מדברת? ווליד דקה.
מי זו?
מי זה?
לא, מי זו.
מי זו? דוקטור ענת מטר. קראת אותה?
לא אישית.
לא הפסדת שום דבר. הם פרסמו שלטים, דברים שאמרה פרופסור נדירה שלאוב קרבוקיאן. הם הוציאו דברים שאנחנו אמרנו, אני בטוחה שהיא עומדת מאחורי הדברים האלה. הגיע הזמן לשים סוף לציונות. והיא מדברת על ווליד דקה, זה הפושע שנפטר בכלא, והיא לא יכלה לבקר אותו והיא בוכה על זה. היא לא הלכה לבקר חטופים. היא בוכה על זה שהפושע הזה מת בכלא. ולא אנחנו הרגנו אותו. יש לה התכתבויות רבות איתו. תגידי לי בבקשה, מישהו פה איבד את בינתו? כי לדעתי ענת מטר איבדה את בינתה. היא והגברת שלאוב קרבוקיאן, שהן שתיהן דוגלות בחיסול הציונות. את יודעת מה זה אומר לאויבים שלנו? ששתי מרצות כאלה, מרצות בפני ילדים, נערים, מבוגרים, ומהנדסות להם את התודעה שאנחנו המדינה הכובשת, שאנחנו המדינה הלא בסדר, שמגיע לנו בדין בהג.
אני, ראשית אני שומעת את הדברים האלה פעם ראשונה, אני גם לא מבינה למה זה קשור לשיחתנו.
נורא חשוב לי, אני מאוד מעריך, אני מאוד מעריך אותך.
באיזה אופן זה קשור אלינו?
אני אשאל אותה, תראי, אלו שאלות בצד, שאני אשאל את כל מי שמרואיין פה. זה נאמר לאחרונה.
תראה, זה לא משנה, אני אומר לך את האמת.
אני לא יכול לשמוע את הדברים האלה, זה מוציא אותי מדעתי.
בוא. הרי ברור לחלוטין שאותה אישה שאני שוב, אינני מכרה, לא מבטאת כהוא זה שום תפיסה שדומה לתפיסת עולמי. אני מייצגת ערכים של ציונות, נקודה. מבחינתי, מדינת ישראל...
את יודעת למה זה עכשיו שאלתי אותך?
את יודעת...
כי הנה אמרת בדיוק את הדברים ההפוכים ממה שאומרות שתי מרצות באוניברסיטה.
אבל אני לא... אבל שוב, את יכול גם להביא לי אנשים מהצד השני לכאורה של המפה הפוליטית, קיצוניים של הצד השני, גם לאותה שיחה, ואני גם אותם אני אתחה. זאת אומרת, אתה יודע, יש ספר נפלא, דקיק, שכתב עמוס עוז, הוא בעצם לא כתב אותו, זה שלוש הרצאות שלו שהוא איגד, וזה הדבר האחרון לדעתי שהוא הוציא לפני שהוא נפטר, הוא אמר, אני מוריש את זה, מוריש את זה לדורות הבאים, והוא נקרא שלום לקנאים. מבחינתי זה זה, אין מקום לקנאים וקיצוניים להובלה של מדינת ישראל, לא מהצד השמאלי של המפה ולא מהצד הימני של המפה. הקונצנזוס במדינת ישראל רוצה כאן ציונות, חייב כאן ציונות, אנחנו מאמינים בזה, אנחנו אוהבים את מדינת ישראל, זאת המולדת שלנו, לא רק ההיסטורית ולא רק התנכית, אלא גם באמת כבר הגיבוש הזה של הישראליות שאנחנו גאים בה. יש הרבה מה לתקן, בואו לא נעצום עיניים, יש הדרך להוביל את העם שלנו ובכלל את אזרחי מדינת ישראל, אבל הקיצוניות הזאת היא לא מבטאת את הרוב הגדול, והיא לא שווה התייחסות, צריך להוקיע אותה.
כל מילה בסלע. אני רוצה להודות לך.
תודה רבה לך, דוד.
חברת הכנסת אפרת רייטן.
כרגיל. נהניתי כרגיל. תודה לך.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.